ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למעשה אנחנו מבקשים לדעת מה מסתתר מאחורי הפסוקים האחרונים בסוף מלכים ב', כי בסוף מלכים ב' פותרים בכמה פסוקים את מה שנעשה בגולת בבל. אבל יש לנו, כמו שדיברנו, יש לנו ספר שלם שהוא ספר יחזקאל המספר על הדברים מכיוון אלה. ובחלק משמעותי שיש בספר יחזקאל, באותה תקופה, באותו זמן, פעל ירמיהו בירושלים. זה מה שמתחיל בפרק ט' ביחזקאל, בפרק ח' כתוב בשנה השישית, ואמרנו שהשנה השישית זה לגלות יהויכין, וכיוון שצדקיהו עלה לשלטון כשיהויכין הוגלה לבבל, ואנחנו יודעים שצדקיהו חי 11 שנה בפני הבית עד שהבית חרב, אז נמצא שהשנה השישית היא 5 שנים לפני החורבן. ובמשך 5 שנים הללו התבססה יחסית הגלות הראשונה, וזה חלק מהתוכנית שהקדוש ברוך הוא, שאנחנו היום לאחר מעשה מבינים אותה, שלמעשה הגולים שגלו שימשו ראש גשר קולט לגולים שהגיעו לאחר שריפת המקדש. אם הגולים היו מגיעים לגולה, לבבל, כשהם ראו את ירושלים הרוסה ואת המקדש שרוף, הם היו נשחקים ופשוט נאבדים. הם הגיעו לגולה כשהייתה כבר מסגרת שקלטה אותם. הדבר המעניין בתולדות ישראל היה לנגד עינינו. כשבמאה הקודמת התחילה ההגירה של יהודי אירופה לאמריקה, אז היה נקוט שבאמריקה, באוקיינוס זורקים את כל העולם הישן, באים לפה, צריכים לעבוד בשבת, באמריקה זה שונה וכו' וכו'. באמריקה is under, באמריקה זה שונה. וזה היה לא קל לשקם את זה. באורח פרדוקסלי קרה פה איזה תהליך מאלף מאוד. הרבי מחב"ד הקודם, חותנו של זה שנפטר, הגיע לאמריקה ואמר, המשפט הזה באמריקה זה שונה, מוצאים אותו מהלקסיקון, ואנחנו נראה איך אפשר לעשות את זה. והם הראו את זה, זה היה לגמרי לא קל. פתאום אנשים התחילו לשמור שבת, פתאום התחילו להגיע ישיבות, לא היה ישיבה בחוץ מהישיב אוניברסיטי שהייתה גם בגלגול הקודם שלה. כשהיה צריך רב, אז היו לוקחים רב מיורופ, כי לא היו רבנים אמריקאים. הם הגיעו ולא תמיד יכלו לעמוד בפני הזרם. כשפרצה מלחמת העולם השנייה והיהדות באירופה התחילה להיעלם, אז אמריקאים עם רוחב הלב שלהם ועם הכספים שלהם יצאו מגדרם במה שנקרא מגביות הצלה וכל מיני פעולות לקלוט. אני עוד זוכר את החבילות שהם שלחו, חבילות מזון. אז זאת אומרת ככה, ראשית הדרך של ההתיישבות היהודית באמריקה הייתה סמוכה על חשבון יהודי אירופה, ובשלב מסוים הם הפכו הנתמכים לתומכים, והם תמכו באלה כבר לא מדבר במלחמה עצמה, אבל מיד אחרי המלחמה אירופה הייתה מוצפת, מכונות עקורים הייתה מוצפת במשלוחים של אמריקאים שבאו לסייע להם בצורה מאוד מיוחדת במינה, והם הגיעו לאמריקה, אז הם קלטו אותם. כשהיום רואים אמריקאים ורואים, כל עולם הישיבות לא היה קיים עד מצילי מלחמת העולם, עד תפשיני 45 לא היה. פתאום באו כולם, באו אדמורים, באו, פתאום, אתה מדבר היום באמריקה, אמריקה היהודית היא בעוצמה אדירה. משהו מעין זה, 2500 שנה לפני זה, התרחש בגולת יהויכין. היהודים שהגיעו עם יהויכין לבבל, היה להם על מה להסתמך. הם הסתמכו על ירושלים הממלכתית שיש במלך. הם לא סתם אבק אדם. הם, אפשר לקרוא להם אזרחים, אבל יש להם קרובים בארץ ישראל. הקרובים הללו הם עצמאים יחסית, והם באמת הגולים מסכנים, אבל יש להם בני דודים בירושלים. התבססו. הם התבססו על סמך מה שכתוב בירמיהו חפתת, נו בתים, שבו, נשו נשים. הם התחילו להשתקם, עברו 5 שנים פלוס, פתאום הם קלטו את בני דודים שלהם, שהם באו מירושלים שפופים, שרופים, המקדש נחרב, שעשה, אתה לא יודע את השפה, אני כבר אלמד אותך, אני כבר קלטתי. אתם מבינים את התהליך המופלא הזה, שרק כתוב בתורה, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, ואחד ההסברים, רק אחרי מעשה אתה יכול להבין את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. מה הוא שלח מגלות של יהויכין, חרש ומסגר, לא קודם בדיוק מה היה שם, והם התיישבו והפכו להיות, יכול בהחלט להיות על פי הנוהג האנושי בלבד, עם אנשי גלות ירושלים בתשעה באב הייתה באה לבבל, הייתה משתחקת. אין להם בית, אין להם מי שיקלוט אותם, הוא לא מבין את כל הדבר, הוא שפוף בגלל השריפה של המקדש, אז ממילא הוא התבולל וגמרנו את הסיפור. ופתאום התברר שדווקא הגלות הזאת היא שינתה את הגורל של היהודים האלה. אני מתכוון לומר שיש פה ניסיון להבין את התהליכים הפנימיים של ההיסטוריה, איך הם יכולים, והמקביל שלו, מה שאנחנו ראינו בעינינו ממש, זאת אומרת, אני זוכר חלק מן הדברים כגון אלה, חבילות מזון וכל הדברים כגון אלה, גם כמעט וכל הקרובים שלי נסרו בשואה, כמעט ואין לי דודים, אין לי דודות, אין סבא סבתא, אין לכולם, אבל היו מעטים מאוד, היה איזה בן דוד רחוק ששלח לנו תמונה כשהוא עם חולצת פסים של אושוויץ. אז הוא נותר בחיים, אז הוא חיפש קרובים, איך היו מוצאים? הוא היה מדור, חיפוש קרובים שהיו בעזרת הרשימות של מפעל המים של עיריית תל אביב, גילו את השם שלנו. הוא זכר שיש לו איזה קרוב אחד שנעשה לפלסטינה וחיפש איזה קרוב שלו. אז ראינו בעינינו, ואז פתאום התחלנו להבין את כל התהליכים המיוחדים האלה במינם. אז תסתכלו בבקשה ביחזקאל ח' שמדבר בשנה השישית. וראינו שהעובדות הטכניות הללו, אני יושב בביתי, זה שינוי גדול לעומת מה שהיה קודם. פתאום הם באים אל הנביא ומבקשים ממנו דבר השם, ובשקדו בסוף פסוק א', ותיפול עליי שם יד השם אלוקים, זה למעשה כמעט הייתי אומר פסוק דרמטי. מה היה בפועל? הנביא ישב, הכנסת תוכים, מראה אותם, כיבד אותם משהו, ומה קרה באותו רגע שנפל? הוא עצם את העיניים, הוא נפל על פניו, הוא שתק. ומה היה, מה הייתה העמדה שלהם כשהם פתאום מרגישים שהאיש שישב איתם מנתק את המגע? הם הבינו שיש לו עכשיו גילוי של רוח הקודש. הם הרגישו נוכחות של שכינה. היהודי שיושב ממולם, יש לו עכשיו, הוא מקבל שיחה דחופה מלמעלה. אז מה הם צריכים לעשות? הם מפחדים, לא מפחדים, מה? וכמה זמן זה נמשך? כי זה עובר על פרק ח', פרק ט', פרק י', פרק י' א', וראו, הראיתי את זה כבר, ראו מה כתוב בסוף פרק י' א', בפסוק ח' ג'. והיה על כבוד השם מעל תוך העיר, וימוד על הר השם מקדל העיר, ורוח נשאתני, עד כאן היה החוזון. עכשיו הרוח נשא אותו, ותביאני קדימה, היא מחזירה אותו הביתה, ותביאני קדימה אל הגולה ומראה ברוח אלוהים, ויעל מעלי המראה אשר ראיתי. מה הוא הרגיש? שפתאום נסתלק, והוא פוקח את העיניים ואומר, רבו איש נמצא פה, רבו סול נמצא פה, ואדבר אל הגולה את כל דברי השם אשר הראני. אז זאת אומרת, כל מה שקראנו מפרק ח' עד סוף פרק י' א', אני אמרתי את זה לאנשים שישבו ממולי, ואלה אנשים שיהיה להם עוד 5 שנים עד החורבן. אבל החז"ל קראו ליחידה הזאת 10 מסעות מסע שכינה. וכמובן שהתוכן של המסע לענות לאיזו שאלה. מהי השאלה שהייתה נשאלת, ומה שמסופר פה זה תשובה. שאלה שנשאלה בירמיהו. לא יכול להיות שהמקדש יישרף, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יגן על ביתו. זאת אומרת, צריך להבין שמה שאנחנו קוראים, או מה שהנביא קרא נביאי שקר, היו יהודים מאמינים. הם אמרו שהנביא הוא אפיקורס, כי הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא איננו כל יכול, שהוא לא יכול להגן על ביתו. אתם מבינים את הפרדוקס שהנביא נמצא בו? הוא יודע שהשם כל יכול, אבל הוא אומר ש... אתה יודע למה המקדש נחרב? מכיוון שאתם דחקתם רגלי שכינה. וזה מה שחז"ל קראו בעקבות הפרקים הללו ביחזקאל, 10 מסעות נוסע שכינה. אין הכינה רק... אין הכינה מי. הקדוש ברוך הוא יכול לגן על ביתו, אבל זה כבר הפסיק להיות ביתו, כי הוא עזב אותו, מה רצית?
סוף ישעיהו, הפרק של הסמך בר, הפרק כולו מדבר על
זה. בישעיהו, פרק?
סמך בר.
כן.
כל הפרק שם מדבר כבר על איזה בית השם יפולי. זה היה משהו שקיים, שאותם נביאים באים לירמיהו, יש לו על המזמין.
על מה הוא סומך? אם אתה מביא את ישעיהו, אז זה בדיוק הפוך. למה?
מה שהוא,
מהשם
שהוא
יפול לי,
הוא כל הזמן אומר,
הם אמרו לירמיהו, אתה אפיקורס. סנחריב היה מלך אימפריאלי, מלך עוצמתי מאוד, כבש את כל האזור, ולרגלי ירושלים הוא נפל. מדוע? כי הנביא אמר. זאת אומרת שהנביא אמר, הקדוש ברוך הוא יגן, וגנותי אל העיר הזאת להושיע. איפה הפרוצות הזה כתוב?
בדוד
כאן. אני התכוונתי, הוא כתוב בישעיה, אבל מישעיה הוא לקחו את זה גם במלאכים, הם לקחו את זה אלא שם זה נאמר על ימי ישעיהו, והם הצמידו את זה, ואולי גם באמת זה ככה. לפי כל הסימנים העיר הייתה צריכה ליפול והיא לא נפלה. זאת אומרת, ההצלה של העיר גם בימינו, על כופן בימיי, כן, הייתי ילד, אבל אני זוכר שירושלים עמדה במצור, וגנותי אל העיר הזאת להושיע, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח. אמרו המתנגדים של ירמיהו, אתה סותר את ישעיהו, ולישעיהו יש קבלות. זאת אומרת, ישעיהו הסביר את הצלת ירושלים בגלל הגנה של העיר. אז יחזקאל אמור גם לבטל את הטענה הזאת. כי הוא אמר, רבותה, הבית הזה כבר התפנה מיושבה, והקדוש ברוך הוא עזב אותו. אבל הוא עזב אותו בצורה מדורגת. וחז"ל תיארו את ההדרגה הזאת, כאילו קשה לשכינה לעזוב, ובמקום אחד, יש תהליך אחד בגמרא בראש שנה, תהליך אחד במדרשים, שהשכינה כשעזבה כמה דרגות מקרוב לקרוב, לפתח, היא ישבה ועמדה לה בהר הזיתים 3 שנים. אולי, אם הישראל יחזרו בתשובה, אז היא תצליח לחזור. מקום אחד כתוב, עלתה לה למקומה. מקום אחד כתוב, הלכה איתם למדבר, הלכה איתם לגלות. העיקרון הוא אחד, הבית הזה הוא התפנה, ולכן יכולים האנשים, האויבים להיכנס לתוכו. זה למעשה התורף שלה, שהם למעשה דחקו את רגלי השכינה והוציאו אותם מכל הדברים האלה. אז ראינו את כל המעשים האלה שנעשו. הנה תראו למשל בפרק ת', ויקרא באוזניי, זאת אומרת אני שומע קריאה, קול גדול למור, קרבו פקודות העיר, ואיש כלי מחשכתו בידו, יש איזה מלאכי חבלה, והנה 6 אנשים באים מדרך שער עליון אשר מופנה צפונה, ושכלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים וכסת הסופר במותניו, ויבואו יעמדו אצל מזבח הנחושת. וכבוד אלוקי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו, על מפתן הבית, ויקרא אל האיש יושב ויאמר השם, עבור בתוך העיר. בקיצר, יש פה פעולות של דחיקת רגלי שכינה, וכל זה נעשה כשבירושלים ממשיכים כהנים בעבודתם, וצדקיהו ממשיך במדינות הססנית שלו, המתחים בינו לבין השרים. זאת אומרת, יחזקאל מכניס אותנו פה מאחורי הפרגוד, הוא מכניס אותנו מאחורי המסל, בזמן שפה מתנדל, תראו מה נעשה בשמיים עם כל הדברים האלה. אלא יש בפסוק ח' ביחזקאל פרק ת', יש שם דבר מיוחד. ויהי כהכותם, הוא רואה ברוח הנבואית, הוא רואה את המפלות בירושלים, וישאר אני ויפלא על פניי, הכל בתוך החלום הנבואי, ואזעק ואמר, השם אלוקים, המשחיתת את כל שארית ישראל בשופכך חמתך לירושלים. הוא כאילו מתפלל תוך כדי נבואה, ויאמר לה, יבון בית ישראל גדול מאוד מאוד, אין ברירה. מה הם אומרים? כי עזב השם את הארץ, ואין השם רואה, וגם אני לא תחוזני, וכו' וכו'. ותוך כדי חזון נבואי, בא האיש לבוש הבדים, אשר הכסת במותניו, כמובן מה פשט הכסת במותניו, לא היה עת נובע. אז כשסופר רוצה לכתוב, אז אם הוא יושב על יד השולחן, אז הכסת היא על השולחן. אבל אם נניח הוא מתלווה למפקד הצבא, הוא נותן פקודות, אז אנחנו מכירים את זה גם מהממצאים הארכיאולוגיים, אז הייתה להם חגורה, מין אביזרים כאלה, ובתוך החגורה היה, כמו שהיו הפלאפונים, אז בחגורה היה מקום שהייתה כסף, היא הייתה הדוקה בצורה כזאת שהדיו לא יישפך, וכשהיה צריך לכתוב, היה טובל את העד וכותב פקודות או משהו כיוון זה. אז האיש הזה, זה הכסף שהוא היה, אחר כך בהמצאה של העת נובע, ואחר כך בהמצאה של הרפילים, וכל הסיפורים האלה, העתים הכדוריים, אבל כדי שיהיה קל יותר לכתוב את כל הדברים האלה. אבל זה לא מספיק. ומה כתוב בפרק יוד? וירא, מיני אל הרקיע שם ראש הקוראים כאבן ספיר כמרד מאוד כיסא. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, הכל מתנהל ברוח הנבואה. בוא אל בנות לגלגל, תחת לקרום, ומלוא ומלא חופנך גחלי אש מבין לקרובים. אגב, זה בא לידי ביטוי בקינות. אני מדבר על הקינות האשכנזיות, אני לא מכיר את הקינות הספרדיות. שממרום שלח, זה מה שיש באיכה, ממרום שלח אש בעצמותיי. זה היה אש שמלמעלה. מאיפה היא באה? המלאך לקח גחלים מעל המזבח העליון וזרק על העיר. בועל מלון ומלא חופנך גחלש מבינון, הוא זרוק על העיר ויבוא לעיניי. זאת אומרת, יש כדי לבטא את העובדה שהשריפה של המקדש הייתה בידי שמיים. יש לנו, זה אמנם היה מבית ראשון, אבל יש לנו הוכחה גמורה מבית שני. פלביוס מספר שיש איזה קצת ראיות בחז"ל, שבימים שלפני תשעה באב כינס טיטוס קבוצת פקודות ונתן הוראה להשאיר את המקדש שלם. אחת מההסברים של הדבר הזה, הוא ביקש להראות את העוצמה של המקדש כדי לראות על מה רומי התגברה. למעשה כשהמקדש נשרף, אז אי אפשר היה לראות, אני מתכוון לומר תיירים או הרומאים, אי אפשר היה לראות את העוצמה. הרסו את המקדש, רצה להראות שהיה מקדש כזה עם חומות כאלה, מותנות כאלה, ואת זה רומי כבשה. וזו הייתה הפקודה שלה. בבקשה?
יש חלק
מהחומה. לא הבנתי.
יש חלק
מהחומה. של הרבי?
של הבית השני.
של איפה?
יש במאה שערים.
חמודי, אתה מחליף את המקדש בחומה השלישית. החומה השלישית שיש במאה שערים, ויש אבן על יד תחנת הדלק, על יד התחנה המרכזית הערבית בשער שכם, יש שם תחנת דלק. על יד זה יש שם במדרכה, אולי בכביש כבר, אבן גדולה, גדורה. היא הייתה עוד גדורה בימי המנדט, אני זוכר אותה מהטיולים שלי שם. אגריפס התכונן לבנות חומה שלישית. גם רחוב החומה השלישית, ששם על יד מוסררה, הוא נובע מזה. והחומה הזאת הייתה אמורה להיות חומת ענק, עוצמתית מאוד, שכנראה דרך הטבע אי אפשר יהיה לכבוש את ירושלים. אבל שנים רבות עוד לפני זה, כשהרומאים גילו את זה, הם הוציאו פקודה מהסנאט ברומי להפסיק את זה. הם הבינו שאגריפס גדל ברומי, אז הוא עמד את הדבר. הם הבינו שאם הוא ישלים את המפעל הזה, הם לעולם לא יבואו. אז החומה הזאת נבנתה רק בחלקה. זו הייתה חומת העיר. אני מדבר על חומת המקדש, גם לא על חומה, על חומת הר הבית, זה הכותל. אבל אני מדבר על ההיכל, אני מדבר על המקדש בעצמו. אז הוא טוטיס ביקש להשאיר את זה, וכנראה שזה או חייל רומי בגלל, אני מדבר על המקדש השני, או חייל רומי בגלל השנאה שלו, או בגלל שהוא לא הבין את הפקודות של הפיקוד העליון, זרק לפיד. הוא זרק לפיד בלשכות העץ. אורדוס ציפה את זה בקרניזים ובטפטים וכל הדברים האלה שהיו חומר דליק. ואז זה התחיל לבור, ואז אני חושב שפלביוס גם כן מספר ש כשהבית התחיל לבוא, אז טיטוס ביקש יחידה מובחרת, מתנדבת, והוא תוך כדי שריפה וזה, רצה לראות על מה היהודים מוסרים את נפשם. מה חשבו שיש שם איזה אוצרות אדירים, ונלחם תוך חירוף נפש, והוא היה גבר הרב הטיטוס, והוא נכנס לקודש הקודשים ונדהם, חדר ריק. אמרים אלה משוגעים, מילא אם היו שומרים זהב, כסף, זה... מה הם שמרו שם על חדר ריק? הם משוגעים. המוח האלילי שלו לא תפס שכוח האמונה היא שהיא לא ניתן להמחשה. חזל תיארו את זה בצורה אחת, אבל זה חלק מהגדות החורבן. זאת אומרת, הם נלחמו בכל... כן, אני עובר כמובן 450 שנה אחרי זה, אבל בעיקרון זה מה שמונח פה, כשיש פה תיאור של בית ראשון, מה שעשו בדברים כיון אלה. אז רוק אל העיר. פסוק ד', וירם כבוד השם מעל הקוב על מפתן הבית, וימלא הבית את האמון נוג השם, וכל כנפי הקוב נשמע את החצר החיצונה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו קוראים מסעות שכינה. ולמעשה יש פה תיאור, אפילו דרמטי, אבל תוך כדי תיאור יחזקאל פה אומר לך תשובה. התשובה היא מה שיצא בת קול ואמרה, בית חרוב החרבת. הקדוש ברוך הוא עזב את הבית הזה, ולכן יכול נבוכדנצר להשתלט עליו. ויש פה תיאור כל הקרובים, והרב מן ארבע אופנים וכולי וכולי. יש פה תיאור של המרכבה. נחזור לפסוק ט"ו, וירומו הכרובים אי החיה אשר הייתי בנהר כבר. זאת אומרת, זה אותו גילוי של מעשה מרכבה, ובלכת הכרובים ילכו וכולי. הנה פסוק י"ח, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים, וישו הכרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעומתם, ויעמוד פתח שער בית השם הקדמוני. רוצה לומר המזרחי, רוצה לומר בערך בסביבת שער שושן, בערך מול הר הזיתים. כאן יש עוד כמה פרטים המשלימים את זה, אבל היא החיה שראיתי את החיים, והייתה כי קרובים אמה וכולי וכולי. ותישא אותי רוח ותווה אותי אל שער בית השם הקדמוני, הפונה קדימה, ואז הוא ראה איזה מחנה נוסף שהרתי אותו. אז הוא ראה בבני פתח השער 25 איש, והראה בתוכם את היוזיאנה בן הזו בתפקיה ובני השרי העם, ויאמר לבן אדם, אלה אנשים החושבים אבים והיוצאים מצאת רע בעיר הזאת. זאת אומרת, המתח שהיה אצל ראשי השלטון, כולל גם את המתחים בינם לבין צדקיהו, הרי אחד הדרמות הנוראיות, צדקיהו היה איש רופס. יכול להיות שהוא מונה, שמו היה מתניה, והוא מונה על ידי נבוכדנצר. נבוכדנצר כשהגלה את יהויכין, חיפש אישיות רופסת, שלא תהיה תקיפה יתר עמידה. אבל הרפיסה הזאת הייתה כזאת שהוא היה הם ולאו, הם ולאו. ובתוך כדי מתח כזה, הוא קורא, זה מסבר בירמיהו, הוא קורא לירמיהו בסתר, אומר לו, יש דבר השם. הוא אומר לו, יש לי יצא. אתה יכול להינצל אתה, ואתה יכול להציל את ירושלים. תיכנע. ומה אומר לו צדקיהו? כשאתה עוזב אותי, בוא נתכנן מה אתה תגיד. אם ישאלו אותך השרים, המלך, אתם שומעים את הטרגדיה שבדבר? המלך מתכנן עם הנביא, איזה תירוץ יגידו שהשבק ישאל אותו, מה אתה עשית? אתה תגיד שאתה מתחנן לפני לתת לך חנינה. ככה צדקיהו מתכנן עם ירמיהו איך לסדר את השרים. הנה דוגמה של אישיות מסכנה, שהוא רופס, שהוא צריך למצוא תירוץ איך להינצל מהלחש של השרים. תן להם, הוא לא גברי, הוא לא יכול לתת להם. והוא יודע, הוא יודע שאם הוא יישמע לטרגדיה, שאם הוא יישמע לירמיהו, הוא יציל את עצמו ויציל את המקדש. אבל השרים שיגעו אותו להילחם. מה הם חשבו? שיבוא מי שיציל אותם? אז אומרים לא בקרוב. הם אמרו, מה אתה מדבר? הבשורה הזאת לא תתקיים בקרוב. בנות בתים, בואו אנחנו נמשיך את פעולת הבנייה. היא הסיר ואנחנו הבשר. זה משל נוראי. החומות של העיר זה כמו הדפנות של הסיר. ואנחנו בתוכו. אז אנחנו נמצא מחסה באמצעות החומות של העיר בדבר הזה. כן.
אפשר להגיד, במסגרת
בצורה
של התאמין פה, שלא בקרוב
נות בתים. לא בקרוב.
אבל הפסוק פה הולך לכמו שתודיע כאן. אפשר אולי להגיד שזה תיקון כאן למה שירמיהו אמר של בנו בתים?
אולי, שים לב, לא בקרוב זה יש שם זה, שני טעמים קרובים לזה, בנות בתים נקודה, אולי כאילו, אבל הבנות בתים על ירמיהו כתב את זה שנים קודם. לא יודעים, בואו נמשיך עם מפעל הבנייה, כי אנחנו ננצל מהדין שנבוכה.
עכשיו אתה חושב כמובן שבתים זה לא הייתה בעבר ירושלים, נשאיר היה בירושלים, אנחנו רואים ירמיהו והמדינה
נהנה מהם, בתים היו חודקים, הגלות
כמו
שלפוניה
הייתה,
אז למה צריך להיות בתים?
האם היה
בבתים? סליחה, איפה שיקנו את היהודים שהגיעו מירושלים? במעברות? לא יודעים. בנו בתים בפשטותי.
שמעצור?
לא, זה כתוב בירמיהו חפתת. על איפה אתה מדבר? על בנו, על פה, על שם.
אני מדבר על הבנו שאומרים, עכשיו פה השרים, פה
השרים
של ירושלים
רואים לבנו בתים. הכוונה היא, יש לנו תוכניות לטווח ארוך. מה הוא אומר לנו על גלות? מה בלבל את המוח? אנחנו פה, יש לנו תוכניות ל-20 שנה הבאות להישאר פה. לכן כדאי לבנות בתים. לא בקרוב תתקיים גזירת הגלות. בנות בתים, למה? כי היא אסיר. אנחנו בונים בתוך תחום מובטח. יש לנו את החומה, ובתוך החומה הזו אנחנו מגיעים, ואנחנו נעשה מפעלי בנייה טובים מאוד, כי אנחנו אמורים להישאר פה הרבה זמן. כך לכל הפחות. וזה אחת הפשטות. ראה בפסוק זין, לכן כה אמר השם, חלליכם אשר שמתם בתוכה, הם הבשר, והיא הסיר, ואתכם מוציא מתוכה. זאת אומרת, יחזקאל נתפס, בביטוי שהפך להיות עממי, היא הסיר ואנחנו הבשר, כדי לבטא את השעננות, הוא אומר, אני אוציא אתכם משם, ואתם תהיו הבשר בכל הסיפור הזה. חרב יראתם וחרב מביע לכם, והוצאתי אתכם וכו' וכו' וכו'. וראה בפסוק י' א', היא לא תהיה לכם לסיר, ואתם תהיו בתוכה לבשר. היא לא תגן עליכם, אבל אתם תתבשלו כמו בשר. דיינו, יארגו אתכם, אתם תארגו או משהו כגון זה. ומה שקורה בפסוק י' ג' זה חלק ממראה הנבואה. ואי כי נביא, אני תוך כדי, ופלטיהו בן בניה מת. פלטיהו בן בניה, זה מה שכתוב בפסוק א' בראשית הפרק, שהוא כאילו מהמנהיגים האלה, ויפול על פניי ויזק. זה אחד הדברים המעניינים, שתוך כדי התנבאות ישנה תפילה של הנביא, ואומר, השם אלוקים, קלה אתה עושה את שרית ישראל? הוא מורה במראה הנבואה את התחלת המפלה. אבל כמו שאמרנו, היה עוד 5 שנים שהמצור על ירושלים התחיל רק נניח 1.5 שנה או 2 שנים לפני מות צדקיהו, לפני שתפסו את צדקיהו. אז יחסית אנחנו נמצאים פה במצב אותו, והנביא כבר רואה את כל הדברים כגון אלה. אבל לא הבנתי.
עכשיו הסגנים שהוא רואה שמתים בחלום,
מה הם?
לא מתים עכשיו?
זה בעיה שאני מתלבט בה. אני לא יודע אם זה קרה בפועל, או שזה אמור לקרות, ומבחינתו הם כבר כאילו עכשיו מתים. לכן אמרתי, יש פה תופעות מיוחדות במינם. הילדים עושים לפעמים מבחן, שמספרים לך איזה סיפור, ומבלים לך, זה היה חלום, ותוך כדי זה מעמידים בפניך דילמה, ושואלים, אז איך אתה תתנהג? ואתה מתחבד, ואתה אומר לך, אבל זה היה חלום. אז מה? כאן היה חלום, אבל קוראים כבר דברים ריאליים, ולא כל כך ברור לי על כל פנים, מה, האם זה קרה בפועל, או הנביא ראה כבר את מה שאמור להתרחש אחר כך. אבל על כל פנים זה עצמו, שהנביא לא יכול להישאר שווה נפש לעומת מה שהוא רואה, אבל הוא רואה את העתיד חי לפניו. כבר הזכרתי שהיום זה היורצייט של ז'בוטינסקי. הוא מת בתשעים, ב-1940. שנים לפני זה הוא אמר, רבו ישראל, תחסלו את הגולה לפני שהגולה תחסל אתכם. זאת אומרת, הוא צפה את כל הדברים האלה וצחקו עליו. ואיך שהיטלר התחיל, אז ראו בפועל ש... זאת אומרת, טוב, הביתרים יגידו נבואה וכל מיני קשקושים כאלה, אבל כל פנים היו כאלה ש... הרבי מגור הזקן אמר פעם, שומעים לי בכל דבר. הוא נתן הוראות, אני אמר לעלות לארץ ישראל, והוא בעצמו ביקר פה, ובזה לא שומעים לי. יש בית חרושת, אני לא יודע אם הוא קיים, יש לו מאוד קיים היום, ללבנים, לוג'יה, מכירים את זה? לגופיות, לתחתונים, לוג'יה. מה זה? הייתה עיר בפולין בשם לודג', ויהודים שומרי תורה, חסידי גור, הם היו התעשיינים שלה, והרבי אמר להם, תחסלו את העסק, תעלו לארץ ישראל, ותבנו פה, ותעבירו את כל הרכוש לפה. אז הם בנו את השם לוג'יה, הוא של הגרעין האלה שהגיע לארץ, ולא שמעו לקולו. היום אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא היה לו תוכנית אחרת עם השישה מיליון, אז כל מיני פטנטים כאלה לא עזרו. אז אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים להבין את, כמו שאמר, ראינו את אחוריי, אחרי מעשה כולם חכמים, אבל לפני זה, זה בערך, אנחנו מבינים, משהו מעין זה מתרחש בסיפור השול לפנינו. בפסוק י' ותתבב יש אפילו גורם כלכלי. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, אחיך, אחיך, אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. מה קרה? יהודים בארץ ישראל ישבו, והיו להם נחלות, היו קרקעות. הם גלו. אז מה נשאר? נשארו פה האדמות שלהם. מי טיפל באדמות האלה? הקרובים. עוד דודו, בן דודו יגלנו, אנשי גאולתך. הכוונה היא לקרובי המשפחה שהם נשארו בארץ הזאת. אז מה הם אמרו? הם הריחו כלכלה, הם הריחו פתאום. אתם יודעים לקרוא עיתונים, חברה להשבת נכסים של נספי השואה. מתברר שהרבה, מדברים על מיליונים יהודים, ובין המיליונים היו הרבה מיליונרים, והיו יהודים שהיו בארץ, קנו אדמות וחזרו לפולין, הם נספו בשואה. ויש היום רשות אדירה לגלות כל מיני, כמו הרגע אחד, יש אנשים שנתנו ייפוי כוח חוזר לאורך דין, והם נספו, והיום מי שקיבל את ייפוי כוח הוא בא לבית. אחיך אנשי גאולתך אמרו לנו הארץ. הם אמרו, רגע, אתם תשארו בגולה, אנחנו כבר נסתדר פה, יש לנו אדמות, לנו הארץ. אתם יודעים מה שהם אמרו? הם אמרו, זה שאתם גליתם לבבל, זה סימן שאתם לא רצויים בעיני השם. ואנחנו אלה שנשארנו בארץ ישראל, לנו הארץ ניתנה ברוך שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו מציאה כזאת כשרה, ואנחנו יכולים להמשיך להישאר. תישארו אתם שם, אנחנו נשאר פה. זאת אומרת, הם פירשו את הניצחון הצבאי, את הניצחון שהם נשארו בארץ ואחרים, הם פירשו שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, ויש להם בהסך הדעת מציאה כשרה, ירושה של הסבתא שלו, וגמרנו את הסיפור. אנשי גאולתך, זאת אומרת, צריך להיזהר. אז לא זו בלבד שהם דיברו על עשו את מה שעשו, הם גם נוח להם בחזק הזה, אמרנו, הם נשארו, הם בעלים על הקרקעות, הם קיבלו קרקעות פשוט, לא במחיר, בלי מחיר, כי הבן דוד שלו נסע, אז הוא מתאפל בזה, למה שהוא יחזור? הוא יחזור, צריך לחזור את האדמה, תמשיך להישאר שם, ואני אמשיך להיות בבא. אז לכן כה אמר השם אלוקים, כי חקתים בגויים ויחי הפיצותים בארצות, ואילם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. מכאן כמובן לקוח הביטוי מקדש מעט בהוראה של מקדש קטן. למה אנחנו קוראים מקדש מעט? בית כנסת. לוקחים אותו מכאן את הביטוי, אבל מעט יש לו הוראה נוספת בעברית. נפגשתם בזה היום. עוד פעם? מפתיעים, איפה נגשת בזה היום? אני אמר. אבל איפה אמרתי? ראיה. בשיר של, אם אני אומר היום, בשיר של יום, איך כתוב? כמעט אויביהם מכניע, ועל צרם אשיב ידי. כן, ככה הוא בסוף פרק פי א'. מה זה כמעט אויביהם מכניע? בזמן קצר. למה אתה, אם מעט בהוראה של קצת, למה רק מעט אויבים? למה לא את כל האויבים? כמעט אויבי מכניע, בזמן קצר אני אכניע את כל האויבים. מקדש מאה זה מקדש זמני. אז הוא אומר, רבותיי, אני אהיה לכם בגולה מקדש זמני. זאת אומרת, יש מקדש בירושלים. אז הוא אומר, אל תחשבו שאתם בלבטים, אתם תצטרכו להחזיר את האדמות, כי האדמות הם של... זאת אומרת, הוא כאן רומז בשיבת ציון, הוא רומז כאן שבאיזה מקום שהוא אתם תחזרו לארץ ישראל. אז זה לא כמו, אלא מה? זה זמני, אוקיי, ואי להם למקדש זמני בדבר הזה. זאת אומרת, יש כאן תוכנית אחרת של הנביא לשירית הפליטה ולאלה שנותרו בארץ ישראל. אבל כל זה למעשה הנביא מקדים את מה שאמור להתרחש יותר מאוחר. אנחנו היום מבינים פשט טוב יותר בנבואה הזאת, כי אנחנו ראינו איך זה התרחש, אבל בזמן שזה נאמר יש להם עוד 5 שנים עד החורבן, והם לא נותנים יסיר ואנחנו הבשר. הם פרשו את כל הדברים הללו כתגובה טובה לשיטתם. אבל הנביא נבחו את כל מה שהיה טוב, אז איפה נסתר בה? הפעם הבאה בלי נדר נסיים את כל הדברים האלה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.